כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. הורגמו כל אנשי עירו והאבנים ומת, וביארת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. כך מופיע בפרשתנו בפרק כ"א, פסוקים י"ח עד כ"א. בן סורר ומורה הוא אב הטיפוס של מקרה של חוסר חינוך תואם לילד. מלאכתם של הורים הוא לבור לילדם את הדרך אשר ילך בה בהתאם לדרכו, כמופיע במשלי כ"ב ו', חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. את הדרך יש לבחור בהתאם לנער עצמו כדי שתתאים לו בהמשך. כיום ישנם סוגי דיאטות פופולריות המותאמות לגופו של אדם. בצורה דומה אפשר לומר כי יש לבחור דרך חינוכית המתאימה לנפשו של הנער. במקרה הזה מסיבות שונות ומשונות, וביניהם הקשר הקלוקל בין אביו לאמו, המתואר בפרשיות אשת יפת תואר והאישה אהובה והשנואה, המופיעות לפני פרשיות בן סורר ומורה, מגיעים למצב של אותו בן סורר ומורה. הביטוי המיוחד סורר ומורה מופיע פעמיים ברצף הפסוקים אודות אותו נער, בתיאור המקרה והאינדיקציות, ובעדות ההורים בפני זקני העיר. כמו כן, הביטוי של חוסר ההקשבה של הבן עולה כאן. יש כאן שבירה של התקשורת הבסיסית בין ילד להוריו. נשים לב לכך שיש כמה הבדלים בין הגדרת הנער הבעייתי ובין העדות של ההורים. בתיאור נאמר כי הוא איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, וגם כאשר מייסרים אותו הוא לא מקשיב. לעומת זאת, בתיאור בפני זקני העיר באירוע הרשמי והפומבי, מופיע כי הוא זולל וסובה. לא מופיע הצורך בכך שההורים יאסרו את בנם ולא ישמע, אלא העדות כוללת רק את העובדה שהוא לא שומע עליהם. ניתן לומר כי יש פה סוג של משמעות דורשים. כאן בתיאור עצמו דרשו דרישות X, וכאן בעדות ההורים יש אמירה Y, אבל אפשר לדבר על שתי נקודות הסתכלות שונות, ובכל נקודת הסתכלות הדגש החשוב עבורה. משתי נקודות גם יכתב קובעים את הדין הכללי של בן סורר ומורה. נקודת המבט הראשונה היא של ההורים. ההורים המגנים על ילדם אינם רואים באכילה מרובה בהכרח את הבעיה העיקרית. במידה ומצבם הכלכלי מאפשר זאת, הם גם לא בהכרח מרגישים את הבעיה בכך שהבן אוכל אכילה גסה, ובמיוחד אם גם הם נוהגים כן. אבל הם כן חשים בבעיה הקשה בכך שיש נתק תקשורתי ביניהם לבין הילד. הנתק מחריף כאשר הם מייסרים אותו, הן אם מדובר ביסורים פיזיים, הן אם מדובר באנישה כלכלית ומחשבתית, וכל זאת התקשורת לא עובדת. לכן תיאור המקרה מדגיש את חוסר התקשורת, זה מה שמפריע להורים. לעומת זאת, האירוע הציבורי מצריך התייחסות אחרת. כאן ההורים צריכים להדגיש את הפרטים הקטנים שהביאו לכך שהאירוע מתקיים. האכילה והשתייה נכנסים למודעות, וההורים אתה שמים לב כי יש כמה אינדיקציות נוספות שהם היו צריכים לשים לב עליהם, אינדיקציות שהציבור צריך להיות מודע עליהם. במיוחד עם הזלילה והסביעה, התרחשה בתוך הבית פנימה. הציבור צריך להיות בבחינת ידע הציבור ויזהר. הציבור צריך לדעת לזהות את האזהרות המתרימות בביתם פנימה כדי לייסר את הבן הפוטנציאלי חס וחלילה על מנת להשיבו למוטב. בכדי להכניס את הדברים בפועל בתוך מילות הפסוק, רש"י מסביר את הביטוי סורר ומורה בצורה הבאה. וכך הוא אומר, סורר שר מן הדרך ומורה מסרב בדברי אביו לשון ממרים. המילה הראשונה סורר מוסברת על ידי רש"י כנער שסטה מן הדרך. ישנם כל מיני דרכים לסטות מעבודת השם. חלקם תומנות בכוון מיתת בדין או קראת, וחלקם אנשים פחותים יותר. השילוב יחד עם המורה זה שממרה את פי אביו, ובאופן מסוים גם את דבריו של אביו שבשמיים, הן מצד מעשים ספציפיים והן מצד פגיעה בכבוד הוריו, הוא זה שחורץ את דינו של הבן. נמשיך עתה למספר מקורות הדנים באופיו של הבן באופן מדויק יותר. כדי לעמוד על אופיו נראה את המשניות העוסקות במעשים שהבן עושה. וכך הופיע במשניות במסכת סנהדרין פרק ח' משניות ב' וג'. מאימתי חייב? מי שיאכל תרתימר בשר וישתה חצי לוג יין האיטלקי. רבי יוסי אומר, מנה בשר ולוג יין. אכל בחבורת מצווה, אכל בעיבור החודש, אכל מעשר שני בירושלים, אכל נבלות וטרפות שקסים מורמסים, ומעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שלא נפדו, אכל דבר שהוא מצווה ודבר שהוא עבירה, אכל כל מאכל ולא אכל בשר, שתה כל משקה ולא שתה יין, אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיוכל בשר וישתה יין, שנאמר זולל וסובה. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר, אל תהי בסובעי יין בזוללי בשר למו. גנם משל אביו ואכל ברשות אביו, משל אחרים ואכל ברשות אחרים, משל אחרים ואכל ברשות אביו, אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיגנוב משל אביו ויוכל ברשות אחרים. רבי יוסי ברבי יהודה אומרת שיגנוב משל אביו ומשל אמו. הביטוי זולל וסובע מופיע בפסוק מפורמל במשנה לכמות של תרטימר בשר וחצי לוג יין האיטלקי לפי דעת תנא קמא, ומנה בשר ולוג יין לפי דעת רבי יוסי. רבי זיירא בסוגיה המקבילה בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין דף ע' עמוד א' מסביר כי אין הוא יודע מה שיעור זה של תרטימר, אך מתוך שרבי יוסי מכפיל את כמות היין, כך כנראה מכפיל את כמות הבשר. ממילא תרטימר הוא חצי מנה. הרמב״ם פוסק בהלכות ממרים פרק ז' הלכה ב' כי מנה הוא 50 דינרים. מבלי להיכנס לכמות המדויקת מדובר על מסבעה של ממש. אם כן הגינונים או חוסר הגינונים למען האמת של אותו הבן מתייחסים לאדם מסואב וטעף בשר. נשים לב כי המשניות טוענות מספר דברים. הראשון שבהם הוא כי אם הבן אכל או שתה אוכל שרובץ עליו איסור אכילה או קדושה כלשהי, אין אותו הבן נעשה בן סורר ומורה. כמו כן, אם לא אכל את המתואר במדויק בדרישות התפקיד, אינו נעשה בן סורר ומורה. את ההגדרה השנייה ניתן להבין, משום שאנו מחפשים דווקא את מי שמייצג בצורה המושלמת ביותר את הסאוב האנושי. אך אם הבן אכל בשר קורבן ושתה יין של מעשר שני, מה הסיבה שדינו יהיה שונה מחברו שאכל אותו הדבר רק מחולין? על כך ניתן לענות בכמה צורות. ראשית המופיע בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין דף עין עמוד ב'. אמר קרא איננו שומע בקולנו ולא בקולו של מקום. מן הגמרא אנו למדים כי הסיבה בגינה הבן מוגדר כבן סורר ומורה קשורה בהיותו ממרה פי אביו ואימו בלבד. כידוע, שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו, ואימו, כך מופיע בקידושין דף למד עמוד ב'. אם כן, כאשר הבן ממרה את שלושתם יחדיו, ישנם שני אפשרויות. הראשונה הוא כבר לא בן סורר ומורה, אלא יציר כפיים או אדם שאינו אינו מוסרי. דין בן סורר ומורה אינו רלוונטי, כבר צריך לדון אותו בצורה אחרת. אפשרות שנייה, הוא כבר פוגע בסמכותו של הקדוש ברוך הוא, וכאן צריכה התערבות נוספת להתבצע על ידי הקדוש ברוך הוא. ניתן כמובן לשלב את שני הרעיונות גם יחד. בצד השני, כאשר הוא אוכל בסעודת מצווה, ניתן לומר שאכילת המצווה מופקעת מדין בן סורר ומורה, משום שאכילה זו איננה מוגדרת זלילה. כדברי התפארת ישראל בא ואמין על אותה משנה, כך הוא אומר למו, וגם שלא יהיה איסור. מוכח משם דמסתמה שלמה רק מהיתר הזהיר, דמלוכן בלי זולל אסור. וגם שלא יהיה מצווה. מוכח משם, דמצווה לא נקרא זולל. ואינו ראיה גמורה, דדילמה בכל מאכל נקרא זולל, ושלמה מהממשיך תפי הזהיר. אפשר לקחת את אהבה אמינה שמעלה התפארת ישראל כתשובה. זלילת מצווה אינה זלילה, משום שעצם המעמד מקדש את האירוע, ומפקיע את היכולת של אדם לזלול. הוא עומד בפני הקדוש ברוך הוא וגם נער שפל מבין זאת. גם אם אולי הדבר יכול להיראות כאילו אותו נער זולל, אנו מניחים שהתודעה היא אחרת לגמרי. אפשר לטעון זאת משום שגם התפארת ישראל דוחה רעיון זה בחשש. אינו ראיה גמורה ולא בהוכחה ברורה. ניתן לענות כאן תשובה נוספת. הסיבה אותה העלתה הגמרא לכך שאכילת איסור על ידי הבן אינה גוררת את שם בן סורר ומורה, היא משום שכאשר הוא אוכל את האיסור הוא אינו שומע בקול אביו ואמו, אך גם בקולו של הקדוש ברוך הוא. בהסבר השני רצינו לטעון כי ישנה פגיעה בסמכותו של הקדוש ברוך הוא וכמובן סמכות זו גוברת על סמכות ההורים. ניתן לחדש ולומר כי כאשר מדובר בסעודת מצווה כמו עיבור החודש או בכל אכילת מצווה, הכל המצווה הוא של הקדוש ברוך הוא. אם כן ניתן לומר שבסעודה שכזו קולם של ההורים אינו עומד אל מול קולו של הקדוש ברוך הוא. אם כן ניתן לומר שקולם לא נשמע תוך כדי הסעודה הזו או אכילת המצווה הזו, ולכן היכולת של הבן לקבל את שם סורר מורה אינה קיימת. כמובן אין פה רצון או מחשבה לעודד המראת הורים בסעודות מצווה או סעודות שיש בהן פן של קדושה, אלא העלאת הרעיון הבא. האם כאשר קולו של הקדוש ברוך הוא זה שמכתיב את הסעודה בצורה מובהקת, האם כיבוד ההורים הוא המרכז או צוו של הקדוש ברוך הוא? כמובן החיים בצילו של הקדוש ברוך הוא מלווים אותנו בכל צעד ושעל, אך כאשר יש לנו אוכל שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותו כמצווה, נראה שקולו הוא הדומיננטי. עדות מסוימת לכך ניתן לראות בירושלמי אל המשנה בפרק ח' הלכה ב' בסנהדרין, ויסרו אותו ואיננו שומע בקולם, יצא זה שהוא שומע בקול אביו שבשמיים. הירושלמי עצמו לומד זו בצורה של הנגדה, לא שומע בקול אביו ואמו, אך כן שומע בקולו של הקדוש ברוך הוא. אנו רצינו לומר כי קולם אינו דומיננטי במקרה של חפץ מצווה. הירושלמי מרכך זאת ואומר שגם אם הוא לא שומע בקול ההורים, הוא עדיין שומע את הקול של הקדוש ברוך הוא בסעודה. זה לא אסמכתא מובהקת, אבל יש כאן אינדיקציה או כיוון מסוים לרעיון שהעלינו. עתה נעבור לפרשנות הביטוי עצמו, בן סורר ומורה. התחלנו מפירושו של רשי לאל ונמשיך עתה עם הספרי בפסקה רש י' ח'. סורר שתי פעמים, ומורה שותה. דבר אחר, סורר מין שמורה לעצמו דרך אחרת. דבר אחר, בשביל שאכל זה ממון אביו, אמרת בן סורר ומורה ימות, אלא נידון על שם סופו. מוטב ימות זכאי ועל ימות חייו. אביו של זה חשק יפתור והכניס שטן לתוך ביתו, ונעשה בנו סורר ומורה, וסופו להמיתו מיתה משונה. כי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת, לא בשבת ולא בימים טובים. דבר אחר, סורר על דברי אביו ומורה על דברי אמו. סורר על דברי תורה ומורה על דברי הנביאים. סורר על דברי העדים ומורה על דברי דיינים. הספרי מעלה כמה פירושים או דרשות. ראשית הוא אומר כי סורר חייב להיות לפחות פעמיים. כלומר הבן צריך לסור מהדרך של הוריו לפחות פעמיים. זאת משום שלשון הביטוי היא סורר בלשון הווה כשם תואר. אם בבן עשה זאת פעם אחת הוא לא מקבל שם תואר התנהגותי שכזה. בפרשנותו הראשונה הספרי אומר כי מורה הוא שותה. כלומר בדיוק ההפך ממורה אהוב ודגול, הבן כאן עושה מעשה שטות. אין הספרי הולך לכיוון של המראת דברי ההורים, אלא כשם תואר לילד על מעשיו. בפרשנותו השנייה, הספרי אומר כי סורר הוא כופר, ואותו כופר מורה לעצמו דרך אחרת. כלומר, הבן מתואר על ידי תואר כפול, אשר משמעותו אחת, סטייה מדרך השם. שתי מילים במשמעות זהה. בפרשנותו השלישית מביא הספרי את הדרשה הקלאסית, כי בן סורר ומורה נולד לאדם שחשק באשת יפת תואר והכניסה לתוך ביתו. מזיווג זה נולד הבן שלבסוף התברר שאינו מושחת מוסרית וערכית. בפרשנותו הבאה אומר הספרי כי הסורר הוא נגד דברי אביו והמורה על דברי אמו. לאחר מכן נגד דברי תורה בן סורר ומורה כנגד דברי הנביאים. לבסוף סורר נגד דברי עדים ומורה נגד דברי הדיינים. כמובן שאפשר לומר כי מכאן והלאה יש דרשנות קלאסית שבה המילה הראשונה דורשת דבר אחד והמילה השנייה דורשת דבר קרוב אחר. אך ננסה להבין ולהעמיק את הדבר מעט יותר מזה. האמירה הראשונה שנדון בה היא דברי אביו ודברי אמו. בהקשר זה נזכיר את הגמרא הידועה במסכת סנהדרין לגבי כיבוד ומורה אב ואם. וכך מופיע בקידושין בדף למד עמוד ב', תניא רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם. וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שמלמדו תורה. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב. כלומר, הבן רגיל יותר לפחד מאביו ולכבד את אמו, מצד היחס שלהם אליו והפעילויות שהוא מבצע איתם. לכן הקדים הפסוק את כיבוד האב שאינו מיידי לכיבוד האם, ואת מורה האם למורה האב. בהקשר זה ניתן לבוא ולומר כי הסורר והמורה, כל אחד מהם קשור לטיב הקשר בין הילד להורה. אצל האב המלמדו תורה ומייסרו, הפועל הוא סורר. ישן דרך שהאב מתווה לבנו והוא שר ממנה. אצל האם שמשדלתו בדברים ומפנקת אותו, הבן הופך להיות המורה. הוא מנסה להיות זה שקובע את הדברים בשטח כנגד אמו שאינה מקפידה כמו האב. ולכן הבן חושב שהוא יכול להצליח במעשיו. מיטיב לנסח ולבאר זאת הרב סולובייצ'יק בספרו אדם וביתו, באשר האב הוא זה שמתווה את הדרך ומתרחק מהבן כדי שהבן יתאמץ ויתנסה, והאם מתקדמת לכיוונו בכל שלב ושלב מהחיים ועוזרת לו ומטפלת בו. אפשר כמובן לומר כי לכל הורה התייחדה מילה ללא קשר לעצם המילה עצמה, אלא כבחירה שרירותית. עד כאן לגבי הדרשה הראשונה בסגנון זה. בדרשה הבאה, הספרי אומר כי הבן סורר בדברי תורה ומורה בדברי נביאים. למה להבדיל בין השניים? אפשר לומר שיש הבדל בין מצוות התורה כחיוב לבין נבואות שהן הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. כלומר, הרעיון הוא שהבן מורד הן במצוות והן בהשראת השכינה ובקשר. אך אפשר גם שהכוונה היא לרמות שונות של חיובים וקיומים בהלכה היהודית. לדוגמה, ישנה אמירה מעניינת לגבי חיובים שחזל חידשו בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות פרק א' הלכה ד'. רבי חנן הברי דרב עדה בשם רבי תנחום ברבי חייה, חמורים דברי זקנים מדברי נביאים. דכתיב אל תטיפו יטיפון, לא יטיפו לאלה לא יצג כלימות. וכתיב עטיף לך ליין ולשחר. נביא וזקן למי הן דומין? למלך ששולח שני פלמטרין שלו למדינה. על אחד מהן כתב, אם אינו מראה לכם חותם שלי וסמנטירין שלי אל תאמינו לו. ועל אחד מהן כתב, אף על פי שאינו מראה לכם חותם שלי, האמינו בלא חותם ובלא סמנטירין. כך בנביא כתיב ונתן אליך אותו מופת, ברמך על פי התורה אשר ירוך. כלומר, דברי חזל חמורים יותר מחיובים שחודשו על ידי הנביאים. מוסיפה הגמרא ואומרת שלגבי דברי חזל, העם מצווה להקשיב, ואילו לדברי הנביא יש צורך באות ומופת. ישנה מספר הלכות שנלמדו מדברי נבואה, כמו פטור הנחת תפילין ביום הראשון לאבלות מיחזקאל. ויש כמובן עוד דברים דומים. אם כן, הבן הסורר פוגם הן בתורה שבכתב והן בדברים שחיובם מהנביאים, שהזכרנו שקיימים כמובן חיובים שחודשו על ידיהם. ממילא מדובר על מצוות שחיובם ממקורות שונים. בדרשה האחרונה של הספרי, הספרי דורש כי הבן סורר הן בדברי העדים והן בדברי הדיינים. כאן כבר לא מדובר על אמירה כללית על פגיעה בקודשי ישראל, אלא על אמירה מעשית המתרחשת בבית הדין. הבן מתנער ממעשיו ומתעלם מדברי העדים ומנסה לסותרם, ומורד ומזלזל בדיינים בבית הדין. זוהי אמירה התנהגותית, כמו הדרשה הראשונה של פגיעה באבאים. בניגוד לדרשה השנייה שדנו בה, שמדברת על אמירה הלכתית מחשבתית. נעבור אותה לפירושו של אבן עזרא, המביא גם הוא מספר פירושים לביטוי סורר ומורה. וכך אומר אבן עזרא, סורר ומורה כנגד השם וכנגד האבות אם היו יראי השם. סורר כמו כפרה סוררה שלא ישמור מצוות עשה. ומורה במצוות לא תעשה. רבי אברהם אבן עזרא מסביר בתחילה כי הבן מורד בהשם ובאבותיו, כאשר הכוונה היא ככל הנראה להוריו. לאחר מכן הוא מסביר כי הבן סורר במצוות עשה ומורה במצוות לא תעשה. נשאל גם כאן איזו סיבה תהיה להבדיל בין עשה ללא תעשה. מעבר כמובן לעצם הדרשה של כל מילה לקטגוריה אחרת כהסבר הפשוט בספרי. ניתן לומר כי הפרה הסוררה האוכלת ובועטת לאחר מכן היא יצור פשוט. היא יודעת מה לעשות כאשר המחרשה מכוונת אותה. מעבר לכך היא יצור מאוד מעשי. לכן הדרשה על מצוות עשה, שביסודן המצוות של עשייה וביצוע, מתקשרות למילה הנדרשת על יצור מעשי, כמו שדורש אבן עזרא. המורה המתאר חשיבה והליכה נגד בהתרסה כאשר מדובר פה בבן, הסורר והמורה, נדרשת על מצוות לא תעשה, שמצריכות יציאה מהגדר הפשוט וביצוע עבירה כנגד השם. כאשר הסטטוס קוו הוא אי ביצוע עבירה, התרסה ומעבר לאיסור מצריך יציאה מהגדר הרגיל. ולכן הבן האידיאולוג מופיע כאן. נסיים בפירושו של האדרת אליהו על הפסוק, כך הוא אומר סורר בתורה שבכתב ומורה בתורה שבעל פה. ועוד נאמר סורר ומורה, סורר בתורה ומורה במצוות. האדרת אליהו מסביר את הביטויים בשתי צורות. האחת סורר בתורה שבכתב ומורה בזו שבעל פה. בוודאי כאן המילה מורה מלשון הוראה ולימוד לאחרים, מובנת בהקשר של תורה שבעל פה. התורה שבכתב הינה פשוטה ותחומה. ישנו הטקסט הקיים לכל וכל אחד יכול לקרוא בו. התורה שבעל פה עברה במסורת בעל פה, כאשר ישנה היררכיה של תלמידי חכמים האחראים על העברתה מדור לדור. בתורה שבעל פה כמובן יש מחלוקות וישנה מורי הוראה שדנים בינם לבין עצמם. המילה מורה בוודאי מתאימה יותר לסוג כזה של תורה. תורה שבכתב נדרשת על מילה הראשונה סורר, כפגיעה בבסיס הנתון והברור של התורה. בדרשה השנייה מביאה אדרת אליהו את ההבדל בין תורה ומצוות. גם כאן הפער מובן. התורה היא טקסט שנלמד ונהגה בבית המדרש. המצוות ופרטיהם במיוחד נלמדים בדרך כלל על ידי מורי ההוראה לציבור. לכן המילה מורה מתאימה יותר למצוות מאשר לדרשה של התורה עצמה בהקשר של שררת הבן. לסיכום, ראינו מספר פירושים לביטויים סורר ומורה. רש"י הסביר, שר מהדרך וממרה את פי הוריו. הספרי בפרשנותו הראשונה, סורר פעמיים ומורה שותה. בפרשנותו השנייה, הספרי מסביר, סורר כנגד האב ומורה כנגד האם. בפרשנותו השלישית של הספרי שהסברנו, סורר כנגד התורה, מורה כנגד דברי נביאים. בפרשנותו האחרונה של הספרי שדנו בה, סורר כנגד דברי עדים ומורה כנגד דברי הדיינים. ראינו גם את פרשנותו של אבן עזרא, סורר במצוות עשה ומורה במצוות לא תעשה. שתי הפרשנויות האחרונות שראינו באדרת אליהו, הראשונה סורר בתורה שבכתב ומורה בתורה שבעל פה, והשנייה סורר בתורה ומורה במצוות. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם חריג חשוד טעות, או באנגלית outlier. בסטטיסטיקה חריג חשוד טעות או outlier הוא ערך מדידה המרוחק מערכים אחרים שנמדדו. הוא יכול לנבוע משונות במדידה או שהוא עשוי להצביע על שגיאה ניסיונית, כלומר בניסוי. השגיאות בדרך כלל מוצאות מכלל המידע הנבדק. חריג יכול לגרום לבעיות חמורות בניתוחים סטטיסטיים. לדוגמה, דיווח על תוצאה של נבחן, תוצאה של 2000 במבחן כלשהו. דיווח שכזה חייב להיות שגוי משום שהציון המקסימלי עבור אותו מבחן ובדרך כלל על מבחנים הוא 100. ניתוח התוצאות במדגם שכזה יכול להיות מאוד מוזר. אם ממוצע הציונים של 51 סטודנטים, מתוכם 50 סטודנטים הוא 70, והתלמיד ה-51 מדווח כבעל ציון 2000, הרי שהממוצע של כל 51 הסטודנטים יחדיו הוא 2000 ועוד 50 כפול 70, לחלק ל-51, 107.8, שכמובן הוא גדול מ-100. חריגים יכולים לגרום לבעיות בשל העובדה שהם מנסים לשנות את מהלך הקבוצה הסטטיסטית ממהם נבעו. הם עשויים להרחיב את הגבולות ועשויים לשנות את הגדרת הקבוצה. כמובן ישנם תחומים רבים בהם יש חשיבות למציאת חריגים שכאלו. במדעי המחשב ובלמידת מכונה, תחום הגג לנושא זה נקרא זיהוי אנומליות, כאשר מתקבל מידע אשר מתוכו אמורים להבין מהם החריגים ולהוציא אותם מכלל המידע שהתקבל. אלגוריתם אחד לדוגמה נקרא יער בידוד או isolation forest באנגלית. אלגוריתם זה מבודד חריגים על בסיס בחירה אקראית של תכונה מסוימת במידע, ולאחר מכן פיצול בין שני חלקים במידע על בסיס תכונה זו. לדוגמה, ישנו מידע של תעבורת רשת, ובמידע זה יש את התכונות זמן שלוקח לתכונה לעבור, בתווך, בתווך הדיגיטלי, סוג התעבורה וכמות המידע שעוברת. ניתן לפצל את המידע על בסיס התכונה של הזמן שלוקח לתעבורה לעבור לשני חלקים, פחות מ-20 שניות ומעל 20 שניות. כאשר במקרה שכזה, נאמר שהמידע הנורמטיבי מגיע בין 0 ל-40 שניות. אם פריט מידע אחד מתואר על ידי זמן של 20 דקות, הוא יסומן כחריג. בדרך כלל משתמשים במספר שכבות של תכונות שונות כדי לזהות בצורה ברורה יותר את החריגים. כאן הדגמנו רק תכונה אחת. דוגמה זו של תעבורת רשת יכולה להופיע במציאות כתיאור של מערכת תקועה או לחלופין דליפת מידע רב מתוך ארגון, מה שמראה על בעיית אבטחה ובעצם התקפת סייבר. כמובן יכולות להיות סיבות נוספות. הכרנו את נושא החריגים הסטטיסטיים והדגמנו את מציאתם על ידי אלגוריתם יער בידוד. עתה נקשר בין שני התחומים. ראינו כי בן סורר ומורה הולך נגד הזרם של מספר קבוצות או תחומים. לכל קבוצה או תחום ניתן להגדיר יער בידוד אשר ממפה את התחומים השונים שהראינו כתכונות. קיום תורה ומצוות, קיום דברי הנביאים וכו'. על ידי בחירה אקראית של תכונה אחת בכל פעם ניתן יהיה לזהות את הבן הסורר ומורר כחריג. דינו כידוע הוא הוצאה מכלל המידע או בצורה פשוטה יותר מיטת בית דין. כמובן, התיאור המעשי של הבן ומעשיו בפסוקים גם כן יכול לקבוע את התכונות על פיהם ניתן לבצע את הפיצולים של התכונות, וגם כן לזהות את הבן כעונה לאותה קטגוריה. כמו זה שהוא לא מקשיב לדברי אביו ואמו, או זולל וסובב וכן הלאה וכן הלאה. כמובן אפשר לבחור תכונות נוספות לפיצול. לסיכום, ראינו מספר שיטות באשר למהותו של בן סורר ומורה, בפרט לביטוי זה של סורר ומורה. הכרנו את נושא החריגים הסטטיסטיים ואלגוריתם אחד המזהה אותם. קשרנו את שני התחומים דרך זיהוי הבן כחריג חשוד טעות או חריג סטטיסטי. נסיים בדברי הגמרא הידועים שנקווה שאכן כך יתקיים, מופיע במסכת סנהדרין דף א' עמוד א', על הבן הסורר ומורה, לא היה ולא עתיד להיות. ואולי היה רק משל וסוגיה תלמודית. שבת שלום.